בעזרת השם נתחיל נסיב הטוירו של מהר"ל מפראג. זה הנתיב ה-33, בעצם זה הראשון, ויש עוד ל"ב נתיבות, כמו שראינו בהקדומה וכבר דיברנו על זה. יש פה 32 נתיבות שהן נתיבות של דרך ארץ, ויש את נתיב התורה, שהוא הנתיב שכולל בתוכו את ל"ב נתיבות חוכמה. יש פה כמה פרקים בנסיב הטוירו, זה נתיב ארוך, יש בו הרבה פרקים, ובפרק הראשון, בעיקרון כולל של הנתיב הזה, זה איך ללמוד. הצורה של הלימוד. אבל, וגם איך לומדים, מלוקט, מתוך דברי חז"ל, מה צורת הלימוד. בפרק הראשון, הוא דווקא כן מדבר באופן כללי יותר מה זה תוירה. מה המקום של תוירה בעולם, מה המקום של תוירה באדם. וזה לא קשור לתפארת ישראל, מה ספר התפארת של המהר"ל, שהוא מדבר בעצם על גדולת התורה ומעלת התורה, כי יש חלק מסוים שגם כשאתה ניגש ללמוד, אתה צריך לגשת ללמוד מתוך התפיסה הזאת. להבין מה זה תוירה, מה המקום של תוירה בחיים, ואז אתה בעצם מתחיל ללמוד. זה חלק מצורת הלימוד, לא רק חלק מההבנה הכללית כמה הדבר חשוב, אלא חלק מצורת הלימוד עצמו, ולכן הפרק הראשון הוא מעריך בזה. במהר"ל פה הוא בעצם מעמיד, אם ננסה להעמיד את זה בשורה אחת, בכותרת שנתנו פה זה מעלת התורה ולימודה, הם מעבר לכל מעשה. הוא מתחיל עם פסוק. הפסוק הוא ויואירייני ויואימר, יסמוך דבוראי ליבכו, שמויר מצווי סי וחיי. ככה זה הכותרת שהמהר"ל מתחיל לפסוק הזה, ויואירייני ויואימר, בפסוק כתוב ויואירייני ויואימר לי, יתמוך דבראי ליבכו, שמור מצוותי וחיי. הפסוק עצמו מתחיל, זה במשלי פרק ד', פסוק ד', וזה מתחיל עם לפני כן, שמעו בנים מוסר אב, והקשיבו לדעת בינה. כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. ויואירייני ויואימר לי, ואז הוא הורד לי, לימד אותי, ואמר לי, יתמוך דבריי ליבך, שמור מצוותיי וחיה. אז יאו, דבר ראשון ויואירייני. יואירייני זה לשון תורה. בסדר? יואירייני זה לשון תורה, הוראה. יש שלוש פירושים למילה תורה, כמו שנדבר על זה בעזרת השם בהמשך. לא נראה לי שבשיעור הזה, אבל נדבר על זה, המהר"ל נדבר על זה בפרק הזה. ויואירייני, ויואימר לי, יתמוך דבריי ליבך, שמור מצוותיי וחיה. אז יש פה, יתמוך דבריי, מה זה דבריי? דבר השם, זה התורה, דבריי. ויתמוך דבריי ליבך, שהלב שלך יהיה קשור, יתמוך בדבר השם, ושמור מצוותיי, ואתה חוץ מזה גם תשמור את המצוות. כן, שמור מצוותיי וחיה, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. העשייה של האדם זה על ידי החיים, אבל עיקר סעד הלב בתורה. כך כותב הגאון, עיקר סעד הלב הוא בתורה. יתמוך דבריי ליבך, בעצם מדבר על התמיכה שהדברים, הדיבורי תורה נותנים אל הלב של האדם, שזה יתמוך דבריי ליבך, זה התורה. אז יש פה, יש לנו שתי חלקים בפסוק הזה. ויראני ויאמר לי, כששימעו בנים מוסר אב והקשיבו לדעת בינה, מה הוא אומר? ויורני ויאמר, יתמוך דבריי ליבך, שהדברים, דברי התורה ייכנסו אל הלב, שמור מצוותיי וחיה. אז דבר ראשון הוא יסביר את החלק הראשון של הפסוק הזה, שזה יתמוך דבריי ליבך. למה יתמוך דבריי ליבך? למה, מה הקשר עם התורה, עם הלב של האדם, והתורה תומכת לא רק את האדם, אלא גם את העולם, ומתוך העולם גם את האדם, טוב, בעזרת השם כמו שנראה. אז הדבר הראשון בעצם זה הדברי תורה, הוא בא להגיד שדברי תורה נותנים חיים ללומדיהם. אומר, שלמה המלך עליו השלום, רצה להזהיר את האדם על התורה. כן, להזהיר את האדם שילמד את התורה, שיקיים את המצוות. ואמר, כאשר נתן התורה אל האדם, ואמר, אומר שלמה המלך, כאשר נתן התורה לאדם, זה, הוא מתרגם את זה למטה, אויל והשם נתן את התורה אל האדם. בסדר? היות והשם נתן, כאשר, היות ואנחנו נמצאים כעת במצב שנתן התורה אל האדם, שהתורה ניתנה אל האדם, אמר השם יתברך אל האדם, יתמוך דבריי ליבך. מה הכוונה יתמוך דבריי? מה הם דבריי שהלב צריך לתמוך? כלומר, התורה, התורה שהיא דברי השם יתברך. יתמוך דבריי ליבך. זאת אומרת, תורה נקראת תמיד דבר השם, דיבור של השם, ויש לזה הרבה פסוקים, כי מייצא דבר השם ירושלים. התורה היא נקראת דבר השם. טוב, זה פשוט וברור, אין צורך להסביר את זה אפילו. אז אומר, את הדבריי, שזה התורה של דבר השם, יתמוך ליבך. אומר, הלב יתמוך בתורה. אומר, למה דווקא הלב? כי לב האדם שם החיים, והתורה תחזיק ליבך ותיתן לך חיים. אז יפה. אז התורה צריכה להגיע אל הלב. למה? כי לב האדם שם החיים. זה גם פסוק במשלי. מכל משמר נצור ליבך, כי ממנו תוצאות חיים. הלב, אומר המהר"ל בדרך חיים פרק בייס, משנה טס, מובא בהערה 5, כי הלב הוא שורש האדם שממנו כל הכוחות, ועל ידו החיים באים לכלל העיוורים, כי הלב הוא המקור והשורש של בעל חי. ומעלה, בוודאי חיותו של האדם בלב הוא. דרך אגב, צריך קצת ביאור בעניין הזה. יש לב ויש מוח. זאת אומרת, אנחנו גם יודעים שהיום, ולא רק היום, כבר תמיד ידעו את זה, שהמוח הוא אחראי על עיקר, או אולי כל התפקוד של האדם, וחוץ מזה יש גם את הלב. מה היחס ביניהם? אז האמת היא שאפשר להרחיב בזה, כן, הרצונות בלב, הרגשות בלב, הלב חושב, הלב רואה, הלב מרגיש. זאת אומרת, הצורה שהרבה פעמים המדרשים וחז"ל מדברים על הלב, זה כהלב הוא עיקר החיים. אבל יש פה איזו נקודה במהר"ל שנותנת הבנה בעניין הזה. זה לא נמצא פה, אלא זה נמצא בהערה למטה. בהערה 5 הוא מביא מדרך חיים משנה חוף. פרק ה' משנה חוף. כן? כי בית המקדש והתורה הם עיקר העולם. יש בית מקדש ויש תורה, שתיהם הם עיקר העולם. אומר, מה זה שתי העיקרים האלה? כמו שבאדם הלב והמוח עיקר האדם. מה הכוונה? איך הלב והמוח הם עיקר האדם? הלב שממנו החיות, והמוח ששם השכל. בסדר? השכל, המוח, הוא בעצם מתפקד, התפקודים, הכל יוצא ממנו. הוא שם קורה בגזע המוח, במוח, יש כמה חלקים במוח שהם יחד מתפקדים ומפעילים את האדם, אבל כל ההמשכה הזאת מהמוח עוברת לאן? תכלס, מאיפה עיקר החיות של האדם? החיות, הנפשית, המציאותית. אין זרמים, זאת אומרת, יש, אבל בגלוי מה שרואים זה הזרם של דם עם חמצן, שזה החיים של האדם, החיים של האיברים, יוצא בפעימת לב וזורם לכל הגוף. ואז הלב שואב חזרה את כל הדם שכבר השתמשו בחמצן שבו, מעביר אותו אל הריאה, הריאה מסננת את ה... תחמוצת ואת כל הדברים שצריכים לצאת ומכניסה פנים החמצן טרי, ואז הלב בפעימה נוספת בעצם מזרים את הדם הזה אל כל האיברים. אז החיות של כל האדם, החיות של כל האיברים מגיעה דרך הלב. זאת אומרת, הקיום של האדם, החיות שלו בפועל מגיעה דרך הלב. וזה הכוונה של הדברים. עכשיו, השכל בפועל כמובן, הלב בלי המוח לא עובד. כן, לא רק לא עובד בעצמו, אלא גם מקיים גופה שאין בה טעם, אין בה כלום. המחשבה והתפיסה והתודעה וכל הדברים הנפלאים האלה, הכל בעצם קורה במוח של האדם. גם הרצונות, הכל בעצם קורה במוח. אבל בפועל, החיים של האדם בפועל קורים דרך הלב. אז הוא אומר, שים לב, במשל הזה יש לך את בית המקדש ואת התורה. אומר, הלב ממנו החיות, המוח ששם השכל. וכך בכלל העולם. יש בהם בית מקדש, בית המקדש והתורה, שהם עיקר העולם. שכמו שכל האיברים מקבלים החיות מן הלב, קרן כל העולם שותה מתמתית ארץ ישראל, ובית המקדש הוא עיקר ארץ ישראל. בסדר? הקיום הפיזי של העולם מגיע דרך בית המקדש, משם כל השבעים אומות מקבלים את השפע שלהם, כל דבר בעולם מקבל את השפע שלו, מהפעימת לב של בית המקדש, מארץ ישראל, שהיא בית המקדש, הכל מגיע משם, וכמו שהמוח שם שכל, שם שכל האדם, שם נמצא השכל, ככה תורה שכל העולם. זאת אומרת, התורה היא פחות נגלית, הבית המקדש הוא יותר נגלה, כמו שהלב באדם אפשר להרגיש אותו הרבה יותר, ולראות אותו איך שהוא מביא את החיות. בבית המקדש היה גלוי איך החיות הזאת נגלית בעולם. לעומת זאת, התורה, איך שהיא מקיימת את העולם ונותנת את המשמעות של העולם, ומקיימת את העולם ומחזיקה אותו, את זה פחות נגלה לעין, כמו שהשכל פחות נגלה בגוף. למרות שהוא נגלה בתוצאות שלו, אבל הוא פחות נגלה בגוף במציאות. אותו דבר גם, זה בעצם היחס בין הלב למוח, הוא היחס בין בית המקדש לתורה. הוא מביא פה למטה עוד כמה הערות מכמה מקומות, שאתה רואה שעיקר הכוח, זה עיקר החיות, זה הלב, ולכן זה לבלוב, צמיחה, נקראת בשם לב. מי שאין לו בנים נחשב מת, כי כל חיות הוא מוציא כוח לחוץ, כמו לב שיש בו חיות, אז הוא נותן שפע לחוץ. יש פה הערה יפה ומעניינת, שהרב הרטמן מביא בסוף מספר 5, בסוף הערה 5, הוא מביא סיפור, מעשה שעירה, תשוב חכם צבי, סימן איים ווב, מעשה עירה בימי הגאון מהר"ל מפראג, שלא נמצא לב בתרנגולת. סיפור, אה? דרך אגב, מדברים על זה הרבה, רבי יונס נייפשיץ, והרבה, יש הרבה, היה ויכוח אדיר על העניין הזה. זה מה שקרה, כן. פשוט פתחו אוף אחרי השחיטה, וסידרו את האיברים שלו על השולחן, ואז שבאו לבדוק, התברר אין לב. התברר, ככה לפחות חשבו, כן? שהתרנגולת הזאת חיה בלי לב. מה יהיה? האם התרנגולת הזאת טריפה או קשרה? עכשיו, בעיקרון, תרנגולת או כל אוף שהוא שחסר לו איבר מרכזי, אז הוא טרף. הבעיה היא, האם יכול להיות שהאוף הזה הלך ורץ ואתמול עוד קרקר בחצר כשהוא היה בלי לב? כל טריפה אחרת יכול להיות שזה עוד יכול להיות, כן? יש לו עד 12 חודש או מה שלא יהיה. אבל בלי לב אפשר לחיות, אפשר להתקיים? זאת השאלה בעצם. אז, ועל זה מביא החכם צבי, אז ויכוח אדיר, 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 ויכוח... יש גם טוענים שהוויכוח הזה קשור למחלוקת הגדולה יעבץ ורבי יונס נייפשיץ, שגם הייתה קשורה לסיפור הזה של המחלוקת של התרנגולת בלי הלב, כי היו כאלה שרצו להתיר, היו כאלה שאסרו, היה כמה סוגי טענות. א', האם אפשר לחיות בלי לב? דבר שני, הם טענו שחלק מהכבד פעל כמו לב. יש בזה המון המון ויכוחים. אם אני לא טועה, מסרנו על זה שיעור לפני שנתיים, היה שיעור שלם בפרשס בוי, אז כבד לב פרו, יש מדרש שאומר שהלב של פרו הפך להיות כבד. אז לכן היה שיעור פה על העניין הזה, שיעור דווקא בנושא ההלכתי, של מה יהיה הדין של תרנגולת שנמצאה בלי לב. האם אפשר לחיות בלי לב? מחלוקת גדולה בין הפויסקים. עם ראיות מאוד מעניינות לפה ולשם. בכל אופן, אבל מה שהחכמצים מביא זה מעשה רבי מי הגאון מהר"ל מפראג, שלא נמצא לב בתרנגולת, הוא בא שאלה לפני הגאון מהר"ל, והתיר את התרנגולת. למרות שאין לה לב, באומרו, שאי אפשר לשום בריאה לחיות בלא לב אפילו רגע אחד. ולכן, הוא בוודאי אחר שחיטה נאבד, והוא יותר גמור. חייב להיות שהיה פה לב, ומה אתה לא מוצא אותו עכשיו? כי הגיע חתול ובחר לאכול את הלב. יש סיפור ידוע עם שואל, כן? המדרש מביא את זה. הסיפור השיר, המדרש מביא שכבד לב פרו, שפרו לא היה לו לב, אז הוא אומר, מעשה שהיה, מעשה שהיה. משל, שפעם אחת המלך החיות, האריה, רצה לעבור בגשר, ועמד שם חמור, וגבה מכס מכל מי שעובר. אז הגיע האריה לעבור, אז הוא אומר, לא, לא, שלם מכס. הוא אומר, מי הולך המכס? המכס הולך למלך, אליי. אז מה, אתה רוצה שאני אשלם לעצמי? הוא אומר, לא יודע, לי אמרו, הוא חמור. כן, אמרו לו, אף אחד לא עובר פה בלי לשלם מכס, אתה לא עובר בלי מכס. האריה כעס עליו, נתן לו מכה, הרג אותו, ואז הוא אומר לשועל, תערוך את האיברים שלו לפניי. זאת אומרת, תסדר אותו ככה, את כל האיברים מפורקים כמו שצריך לסעודה. ואז השועל מפרק אותו, והוא רואה את הלב, אז הוא אוכל אותו. אז מאז מגיע אחר כך האריה, והוא מסתכל על כל האיברים ורואה אותם, ופתאום הלב נעלם. הוא שואל את, את השועל, תגיד, איפה הלב של החמור? הוא אומר, המלך, אתה חושב שהיה לו לב? אם היה לו לב, הוא לא היה מבקש מחמאס. אולי מבקש ממך מכס, חייב להיות שלא היה לו לב. והנה, אין לו לב. אז אומר, בזה המדר שאומר, כובד לב פרו. המהר"ל מפראג, מה שהחכם צבי מביא, כתמיכה לשיטתו, כן? שמהר"ל טען גם כן, שחייב להיות, אם אתה לא רוצה לב הזה כשר, למה? כי יש פה לב. איפה הוא? אני לא יודע. כנראה הוא נאבד, אבל לא יכול להיות שחיים בלי לב. כי הלב בו תלוי חיותו ומציאותו. זה המציאות של האדם, החיות של האדם תלויה בלב. אז אומר המהר"ל, נחזור לענייננו, הוא אומר כי לב האדם שם החיים, נכון? אין חיים בלי לב, ולכן הלב הוא החיים של האדם. יש גם את המקום של המוח, שהוא השכל והתורה והכל, אבל החיים של האדם הם בפעימת לב. והתורה תחזיק ליבך ותיתן לך חיים. היא תומכת את האדם שלא יגיע למוות ושימשיך לחיות. התורה מקיימת את הכל, יתמוך דבריי ליבך, ובזה דבק האדם בעולם הבא להגיע אל תכליתו האחרון. זאת אומרת, הוא מגיע לחיים אמיתיים, חיים בעולם הזה וחיים לעולם הבא. התורה תחזיק ליבך ותיתן לך חיים. טוב, זה החלק הראשון. ויורני ויאמר יתמוך דבריי ליבך. ואז הפסוק ממשיך ואומר, שמור מצוותיי וחיה, תשמור מצוותיי וחיה. ואז, על ידי התורה, תגיע לתשמור מצוותיי וחיה. כי דברי תורה תומכים ומאשרים כל העולם כולו. מה זה מאשרים? מלשון יישר כוח. מה זה יישר שכוח? מה זה יישר כוח? יתחזק כוחך, נכון? אשריך, לא יצים עד אשורוב, יישר, כן? הוא אומר להם ביטול גט, הגמרא בגיטין משתמש בלשון הזה, יישר. אשרת, מה זה אשרת? לשון חוזק, שמחזקים את השטר וכותבים השרנוי וקיימנוי, קיום שטורס. מילה, זה בעיקרון יותר מילה ארמית, אבל לחזק את הדבר, לחזק את הדבר. אז הוא אומר גם כן, כי דברי תורה תומכים ומאשרים כל העולם כולו. כל העולם כולו. דברי תורה הם אלה שתומכים, מקיימים ומאשרים ומחזקים את כל העולם כולו. הוא מביא פה למטה בהערה שיש את הלושה של נפש החיים. בשער א' פרק תזיין, אילו היה העולם מקצהו ועד קצהו, פנוי אף רגע אחד מעסק והתבוננות בתורה הקדושה, היו חוזרים כל העולמות לתוהו ובוהו, כי מקור שורשה העליון היא למעלה מכל העולמות. לכן בא תלוי החיות של כולם. עד כאן לשון רב חיים ולוז'נר בנפש החיים. כלומר, פשוט העולם תלוי בתוירה, ואם יהיה רגע אחד בכל העולם, שהעולם ריק מתוירה, פשוט לא יתקיים. חוזרים כל העולמות לתוהו ובוהו. העולם תלוי בזה שכל הזמן יש יהודים שיושבים ולומדים. עד כדי כך יש שאלה שבמשנס פיקוח נפש של הרב לורנס, יש לו ספר על הלכות פיקוח נפש, הוא שואל מה יהיה הדין עם בן אדם שיושב ולומד, ותוך כדי יש מקרה של פיקוח נפש. מקרה של, האם שיעזוב את הלימוד, אבל מה? הוא היחיד שלומד עכשיו בעולם. האם שיעזוב את הלימוד וילך לטפל בפיקוח נפש הפרטי של אותו אדם, אבל באז הוא לא לומד, ואז העולם כולו יחרב. או שההפך, עדיף שימשיך לשבת ללמוד, כי בזה הוא מציל את כל העולם, למרות שאותו אחד פרטי ימות. ככה הוא בעצם שואל. עכשיו, למעשה הוא מביא שם, שואל אחרי שואל את הרב שטיימן, הרב שטיימן אמר לו בשם החזוניש, שרב ניסים קרליץ, העיד את זה בשם החזוניש, שהחזוניש אמר שהכוונה כאן של רגע אחד מעסק והתבוננות בתורה הקדושה, זה לא רק דווקא לימוד, אלא גם מצווה שאתה צריך לעשות אותה על חשבון הלימוד, גם נחשבת כלימוד. ואפילו, החזוני שאמר שאפילו תלמיד חכם שישן, גם נחשב שהוא לומד תורה. עוד פעם, אולי זה דווקא תלמיד חכם בדרגה של החזוני שעצמו, שבאמת כל המציאות שלו הייתה תורה, שהוא הקדיש את כל החיים שלו לתורה, והשינה שלו הייתה אך ורק בשביל שהוא יוכל להמשיך ללמוד תורה. אני לא יודע אם כל שינה של כל אחד גם הייתה נאמרת הדרגה הזאת. אבל הוא אומר בעצם, הלימוד תורה זה לא רק הלימוד של האמירת התורה בפה, אלא החיבור הפנימי לנותן התורה. זה לא תורה מנותקת, זה תורה מחוברת. והתורה המחוברת הזאת אומרת לך שכשיש לך מצב של מצווה או עיוורס, שאתה צריך עכשיו לקום ולעשות, אז זאת תורה, זה חלק מהתורה. אבל היה ויכוחים על זה, היה כאלה שחלקו על החזוניש בעניין הזה. השאלה איך מבינים את הנפש החיים, יש גם המהר"ל מפראג עצמו, אנחנו עוד נגיע לזה, יש עוד השיטה שלו בעניין הזה. יש בזה ויכוח גדול ונושא רחב, באמת בדברים האלה, א', בלהבין את הנפש החיים עצמו, וגם האם הנפש החיים או שיטות אחרות. יש חולקים על הנפש החיים בעניין הזה. אבל גם בנפש החיים עצמו, החזוניש הבין שהכוונה היא כל, לא רק מצווה, אלא אפילו דבר שהוא... שהוא לצורך לימוד תורה, גם הוא נחשב תורה בעניין הזה. אבל זה ברור שאתה צריך להגיע לדבר שהוא תורה. זאת אומרת, כשאדם, איך הביטוי נראה לי שהרב שח היה אומר את זה? יש לנו עכשיו את היורצת, היום היורצת של החזוני שהיום בלילה, ואחר כך הרב שח. הרב שח אמר פעם, שמי שלא יודע, דרבוסקניש פמחת גימורה ומידף, זה גימורה איזה למול פמחת. בתרגום לשפה המדוברת, מי שלא יודע לסגור את הגמרה כשצריך, הגמרה שלו תמיד סגורה. זאת אומרת, גם אם יושב כעת עם גמרה פתוחה, הגמרה שלו סגורה. כי בסוף, ההבחנה של זה היא פשוטה, כן? תורה לא אמורה להיות לימוד או ידע. תורה אמורה להיות תורת חיים, תורה שמתחברת אל החיים, מחוברת אל החיים. אם בן אדם לא יודע לסגור את הגמרה כשצריך ולעשות את רצון השם, את רצון נותן התורה, אז התורה מנותקת מנותן התורה. זו תורה שהיא לא תורת חיים, היא תורה, השם ישמור. נעשית לא ההפך משם חיים, כן? כמו שהגמרא אומרת. למה? כי זה לא מחובר לקדוש ברוך הוא. ואז מגיע מצב, כמו שהבח מגדיר את זה, שלא ברכו בתורה תחילה. ואז הדבר הזה עצמו, במקום שיביא חיים, הוא מביא חורבן. במקום שהוא יקיים את העולם, הוא מחריב את העולם, מחריב את בית המקדש, מחריב את הכל. כי זה עוד פעם, לא שלא למדו, הם למדו. אבל זו תורה שאין לה ברכת התורה, היא לא, כמו שהבח, הבח בסימן ממחס. זה לא מחובר לנותן התורה, זה לא תורה של להיות מרכבה לשכינה. לגיות כלי לגילוי הקדוש ברוך הוא בעולם. עוד פעם, הדרישה פה היא מאוד מאוד גבוהה. אבל במצב שהאדם באמת חי עם זה, אז השינה שלו היא תורה, והאכילה שלו היא תורה, וכל פעולה שהוא עושה בחיים היא תורה. יש לו תורה עם גמרה פתוחה, ויש לו תורה עם גמרה סגורה. אבל שתיהן תורה.
זאת אומרת, אם לא מכוונים לתורה, זה יכול להיות שכל העולם כולם לומדים, ו...
אתה רוצה לקחת את זה לכיוון הרבה יותר קיצוני. זאת אומרת שאם אנשים לומדים, אבל לא לומדים מתוך חיבור לנותן התורה, אז ההפך יהיה חורבן של העולם. ואני מסכים איתך. אני מסכים איתך שזה ככה זה יהיה, והראיה, חורבן בית המקדש. שלמדו תורה, אבל לא ברחו בתורה תחילה, והדבר הזה הביא חורבן. גם אם לא כל העולם הפך להיות תוהו ובוהו, אבל כלל ישראל עבר למצב של תוהו ובוהו. עבר למצב של גלות, והגלות הזאת קיימת עד היום, אנחנו סובלים ממנה, זה משהו לא נתפס. למה? כי תורה הייתה, תורה לא היה חסר. אבל עוז ומסטוירוסי, שנוסעתי לפני ים, הפסוק אומר, עוז ומסטוירוסי, שלא התבירכו בתורה התחילה. עוד פעם, אני חוזר לפי המהלך של הבך. כן, שלא לא הייתה התורה החשובה ביניהם לברך עליה, ולא הידעו קשורים לקדוש ברוך הוא, אין קשר לקדוש ברוך הוא. ולכן, אבל תורה שקשורה לקדוש ברוך הוא, היא תורה שלפעמים הגמרא פתוחה, ולפעמים הגמרא סגורה. תורה שלא קשורה לקדוש ברוך הוא, היא חייבת להיות פתוחה, וגם אז היא לא מחזיקה. אבל צריך בשביל זה להעמיק, להסתכל קצת לעומק של הדברים, ולהבין מה המטרה של תורה, ואיפה תורה, עוד פעם, תורה זה השורש הכל, זה עיקר החיות של כל העולמות. עיקר החיות של כל העולמות, הדרגה של תורה, וגם התניה מעריך בזה מאוד, דיגרס הקודש, הדרגה של תורה זה הרבה 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 מעבר, לכל המצוות כולן, זה תורה אור, זה האור בעצמו, יש נר מצווה, כן? על הנר יש אש, וזה תורה אור הרבה יותר מזה. זה האור עצמו, זה דבר שהוא נפלא ביותר. הדבר הזה אבל חייב להיות כל הזמן עם הקשר לקדוש ברוך הוא שנמצא מאחורי זה. מאחורי זה, בתוך זה, לפני זה, אחרי זה, חי את הדבר הזה, כן? אז הוא אומר, הנה, אז זה תורה, תורה תומכת ומאשרת את כל העולם כולו. דברי תורה, תומכים ומאשרים כל העולם כולו. אומר, אם זה תומך את כל העולם כולו, ואיך לא יהיו מאשרים ותומכים את האדם עצמו שהוא עוסק בתורה? כן? זאת אומרת, כאן הוא בעצם מגדיר את זה כסוג של קל וחומר כזה, נכון? אם הם תומכים ומאשרים את כל העולם, אז את האדם הלומד שהוא עוסק בתורה, זה לא יתמוך ויאשר, ודאי שזה יחזיק אותו. ולכן הוא בעצם במסביר את הפסוק, יתמוך דבריי ליבך, התורה תומכת את הלב של האדם. למעשה, אני רואה פה, הוא מבין למטה כמה דוגמאות כאלה של מחזל, שיש לאחרים הוא ישים החיצה, לעצמי לכל שכן, לאחרים גוירם תומה, לעצמי לכל שכן, ריחק נגיחו איזוב חייב, קירם נגיחו איזוב לכל שכן, כן? הוא מביא כל מיני דוגמאות בחזל של סוגי קל וחומר כאלה, והוא מציין שבתפארת, בפרק סמך בייס, המהר"ל כותב, ואיך לא יהיה לתורה פירות בעולם הזה? הנה כל העולם הזה הוא פירות התורה. אז האדם שלומד תורה ודאי יהיה לו פירות גם באוילה מה זה, וסלמו תוירו כנגד כולם. אומר, אבל הוא מציין שבדרך חיים הוא כותב את זה בלי קל וחומר. אם אין תורה אין דרך ארץ, כי דרך ארץ שהוא לפי הנהגת העולם אין לזה קיום, אם לא נמצא בו התורה. וכמו שתמצא בכלל העולם, שאם לא הייתה התורה לא היה קיום לעולם. וכן הוא באדם הפרטי. אתה שם לב? לא, וקל וחומר באדם הפרטי, אלא וכן הוא באדם הפרטי. שאין לדרך ארץ שהוא הנהגת העולם קיום באדם, אם לא על ידי התורה. שהוא בעצם מגדיר את זה כמו שזה ככה, זה גם ככה. אבל ברור שיש פה גם קל וחומר, הוא מסביר על מה היה ההבדל. טוב, לא ניכנס לזה. והיא עם האדם. שמת לב, המהר"ל מוסיף פה עוד שלוש מילים בסוף הקטע. הוא אומר, כן, דברי תורה תומכים ומאשרים את כל העולם כולו. ואיך לא יהיו מאשרים ותומכים את האדם עצמו שעוסק בתורה? והיא עם האדם. תורה עם האדם. מה הכוונה תורה עם האדם? זאת אומרת, היא מצורפת אל האדם. העולם והתורה זה אדם שלומד תורה בתוך העולם. בסדר? ואז האדם השלם, המתעלה ומתקדש בקדושתו יתברך, כלשון הרמח"ל, הוא כל העולם כולו מתעלה עמו. כל העולם כולו מתעלה עמו. נכון? אז העולם, תראה איך העולם מתרומם בזה שיש בו מישהו שלומד. למרות שזה לא הוא עצמו. אלא הקירות פה תומכים בלימוד התורה, אז גם הם מתרוממים. האוויר, כל דבר שרק קשור איך שהוא, כן, כמו המפשל המפורסם של הרמב״ם על אותו ארמון יפה, כן, שפעם אחת עבר שם מישהו ונהנה מהצל שלו, אז כל הדברים האלה כבר נוצרו בשביל התכלית הזאת, וכמו שאנחנו מבינים את זה יותר לעומק, הכוונה היא, הנה כמה הם התרוממו, כמה הם התעלו, זה תומך ומקיים את העולם. זה תומך ומקיים, כל כך הרבה דברים קיימים בעולם בשביל התורה בעקיפין. אז האדם עצמו שלומד את התורה והיא עם האדם, ודאי שהרבה יותר. זאת אומרת, הוא מוסיף פה עוד שלב לקל וחומר. הקל וחומר הולך, ואיך לא יהיה מאשרים ותומכים את האדם עצמו שהוא עוסק בתורה, והיא עם האדם. עכשיו, יש עוסק בתורה, ויש תורה היא עם האדם. מה ההבדל ביניהם? אז שימו לב, בהערת 9, הוא מביא שיש אופנים שהתורה לא רק האדם לומד תורה, לא רק האדם עוסק בתורה, אלא נהיה תורה שהיא עם האדם. הוא מביא בהמשך מפרק ד' בנתיב התורה, אי מתי אין התורה משתכחת מן האדם ונמצאת עם האדם? כאשר דברי תורה על שפתיו תמיד, שהוא לומד בהם וחוזר עליהם, ואז התורה עמו. ובלא זה, אומר, בלי שהאדם לומד תורה וחוזר על הלימוד, כן, שיהיה על שפתיו תמיד, חוזר על הלימוד, אומר, לפי ריחוק התורה מן האדם, התורה היא בעצם רחוקה מאוד מהאדם. היא לא, אדם לא נולד עם תורה בפה, נכון? אין נחשבת שהתורה עמו. רק אם התורה היא על שפתיו. אדם שלומד וחוזר ולומד בפה. דרך אגב, שיטה שרף בעל התניה, בשולחן ערוך, שחייבים להוציא את המילים בפה. זה באמת, זה דבר שלא קל, לא קל להקפיד עליו, אבל הוא בדעה שחייבים להוציא את הלימוד בפה. צריך להגיד בפה את הדברים. אבל מי שלמד בעיון, מה הכוונה? בעיון? אני לא מתכוון עיון ובקיאס. אני מתכוון פה עיון רק במחשבה. חושב בלימוד, הוא מעיין, קורא, בלי להוציא את הדברים בפה, אומר, אין השכל עם האדם, שהוא גשמי. אומר, האדם הוא גשמי, והשכל של התורה הוא רוחני. אז אין פה חיבור, הם לא יכולים להתחבר. גם אם האדם, איך שהוא קורא את זה בשכל, אין פה חיבור. מה קורה, איך נעשה החיבור? כשהאדם מוציא בפה שלו, בשפתיים שלו, את הלימוד של התורה, מוציא את זה בפה, וזה בעיקר, כמו שהוא מדגיש, בחזורה. בחזורה, לקחת את הלימוד אחרי שכבר הבנת את זה פעם אחת, ואז לחזור ולהגיד את זה בפה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז האדם הופך להיות האדם עם התורה. עוד פעם, התועלת של חזורה זה לא רק בשביל לזכור יותר טוב, זה לא רק בשביל להבין יותר טוב, זה בשביל להיות עם התורה, בשביל שהתורה השכלית תהפוך להיות חלק מהגשמיות של האדם, שיהיה חיבור שמיים וארץ, נעשה לאו דווקא בכוח הלימוד, אלא בכוח החזורה. יש מי, סבא שלי היה אומר, ולמייס שורש הדברים נמצא ברשי בסוכה, הוא אומר שהתפקיד, הוא אומר שכל מה שלומדים פעם אחת, זה בשביל שיהיה אפשר לחזור. הוא אומר, עיקר הלימוד זה החזורה. אבל מה, אתה לא יכול להתחיל לחזור בלי ללמוד פעם ראשונה. אז לומדים פעם ראשונה, ואחרי שלומדים פעם ראשונה, כבר אפשר להתחיל לחזור. אבל עיקר הלימוד, לימוד תרא זה חזור. למה יש את הדברים מפורשים גם ברשי בסוכה? אומר ממש את המילים האלה. אבל ככה זה. בוא נדבר מהבחינה הזאת שהמהר"ל מדבר פה, שלהפוך את התורה להיות היא עם האדם, להיות התורה השכלית מחוברת, ושהאדם יהיה דבוק בתורה באמת, שאין התורה משתכחת מן האדם. כאן לא רק עניין הזיכרון לזכור, זה גמור פה, זה גמור שם, אלא שהתורה תחיה עם האדם בתוכו, ואז התורה אמו, היא נמצאת איתו, זה הדבר הזה, הכוח של החזרה. הוא מביא פה עוד קטע מדרוש על התוירו, והנה אנחנו הפך הראשונים לגמרי. אומר, אנחנו היום הפוכנו לגמרי מהראשונים. למה? אשר כל תורתם היה הגרסה שחזרו על תלמודם. אומר, מה עיקר ההשקעה בלימוד? אומר, אנחנו היום הפוכים מהראשונים. אצל הראשונים, עיקר ההשקעה הייתה על החזורה. אצלנו, עיקר ההשקעה זה ללמוד דברים חדשים. גם אנחנו חוזרים, וגם הם למדו. אבל אצלם, עיקר הלימוד היה חזורה. להקדיש את רוב, הם הקדישו את רוב הזמן לחזורס. חזורה, לחזור על תלמודם. אומר, אשר השכר בזה, אומר, השכר מהלרך הלימוד של הראשונים, שכוללת בתוכה המון המון חזורס, שהתורה היא עם האדם בכל שעה, בכל מקום שהוא, ולא תסולק מאיתו כלל. זה בא לידי ביטוי גם מעשי, שהבן אדם בכל מקום, הוא יכול להיות עכשיו באוטובוס, בדרך, והוא עדיין זוכר את הלימוד. אבל זה לא רק החיצוני של הדבר, זה גם הפנימי של הדבר, החיבור הפנימי שהוא חי עם תורה. תורה הופכת להיות חלק ממנו, היא עם האדם, זה על ידי הכוח הזה, שהאדם לומד ועושה חזרות. חזור וחזור וחזור ולחזור עוד פעם ועוד פעם. טוב, זה לא קל, וזה באמת נקודה שצריך לקחת לשימת לב. ואני חושב שעד כמה שיש לנו פה, כן, בדברים הקצרים שהמערה להעמיד לנו בינתיים, כן, אומר, תורה תומכת את העולם, תורה צריכה, היא עם האדם, אבל בדברים האלה כבר יש נקודות מעשיות לביצוע, כן, דברים שאנחנו צריכים לחיות איתם, להיות איתם, ללמוד, להיות מחוברים ללימוד, ובעיקר על ידי המציאות הזאת של חזור על הלימוד. זאת, עוד פעם, זה מפרק ד' הבאנו, אבל זה קשור לעניין שלנו פה. טוב, ממשיך הרב ואומר, ומה שדברי תורה תומכים כל העולם, הוא בא בעצם להסביר את הנקודה שהוא אמר, התורה תומכת את כל העולם, אז ודאי היא תומכת את האדם, ולכן כתוב, יתמוך דבריי לי בך, דבריי שהם דברי התורה, הם תומכים את הלב, הלב הוא החיים של האדם, והדברי תורה הם הרי התומכים, הם תומכים את העולם, וודאי שהם תומכים את האדם, אז לכן יתמוך דבריי לי בך. ומה שדברי תורה תומכים כל העולם? כן? הוא אמר, דברי תורה תומכים ומאשרים כל העולם, מאיפה הוא לוקח את זה? הוא אומר, דבר זה מדברי חכמים, את הדבר הזה אני לוקח מדברי חכמים, שאמרו, כי לכך הוסיף ה' בשישי, כמו רבי שבס פיחס עמד א', יום השישי, לומר, כי כל מעשי בראשית היו תלויים ועומדים עד שישי בסיוון. מה היה התנאי? אם יקבלו ישראל התורה, מוטב, ואם לאו, יחזור העולם לתוהו ובוהו. כן? כך אומרת הגמרא, ה' יסיר עולם עלי, מלמד שאיסנו הקדוש ברוך הוא עם איסה בראשיס, הכל תלוי בזה. השישי, יום השישי. טוב, היום הזה, יש פה למטה רשימה במספר 11 מקומות שהרב הביא את המאמר הזה ודיבר עליו. הראיה פה היא מאוד פשוטה, אין מה להעמיק בה יותר מדי, נכון? מה אומר? דברי תורה תומכים כל העולם. הנה גמרא מפורשת בפשט. העולם מתקיים אך ורק בזכות קבלת התורה, בזכות זה שעם ישראל מקבלים את התורה. בלי זה, אומרת הגמרא מפורש, ואם לאו יחזור העולם לתוהו ובוהו. ואם כן, דברי תורה מחזקים ותומכים הכל עד שיש לעולם קיום. הקיום של העולם תלוי בזה. הנה לך, גמרא מפורשת. למה זה באמת ככה? מביא פה בהערה 12 ליקוט מכמה מקומות בספרי המהר"ל, שסך הכל זה ארבע סיבות. ארבע סיבות למה באמת תורה מקיימת את העולם. אבל מה שיש לנו פה, דבר ראשון מביא המהר"ל ראיה, תורה מקיימת את העולם, והנה לך גמרא מפורשת בשבס. טוב, מה הסיבה לזה? אז דבר ראשון הוא אומר פה, את הטעם שהמהר"ל אומר אצלנו, אומר, וזה מפני כי התורה היא סדר האדם, באיזה מעשה יהיה נוהג, ואיך יהיה מסודר במעשיו, וזהו עניין התורה. בסדר? הוא אומר שהתורה היא סדר האדם, התורה מסדרת את האדם, באיזה מעשה יהיה נוהג, ואיך יהיה מסודר במעשיו. אז אני לא רוצה כעת להיכנס לכפלות פה, כי יש פה כפלות אם אתה שם לב. אבל מה הוא אומר דבר ראשון? וזה עניין התורה. התורה היא להעמיד את האדם בצורה הטובה ביותר. עוד מעט הוא יסביר שזה גם להעמיד את העולם בצורה הטובה ביותר, בהתאם לטוב האמיתי שהאדם צריך לחיות בו. אדם לא יכול לדעת בעצמו כל דבר מה לעשות, יש פה הרבה דברים שהם ספקות בחיים, והתורה מעמידה את הבן אדם איך יהיה נוהג, איזה מעשה, היא סדר האדם באיזה מעשה יהיה נוהג, ואיך יהיה מסודר במעשיו, וזהו עניין התורה. הדבר הזה בעצם, תורה היא כדי להעמיד טוב באדם ובעולם, כל עניין התורה לקיים הטוב האלוקי, היסוד של הדבנה הכל, התורה היא סדר האדם, מסביר הרב בתפרס בפרק י' סוף פרק י' אין סדר הזה בהערה 14 הוא מביא את זה, אין סדר הזה שכך ראוי לעשות לאדם שהוא בעל חומר וגשם, עד הרבה, כל התורה היא לעול על אדם. הוא אומר, אף ודאי שהתורה היא סדר האדם, זה לא שכך ראוי לעשות לאדם שהוא בעל חומר וגשם, עד הרבה, כל התורה היא לעול על האדם. רק כי הסדר הזה הוא שכך ראוי לאדם השכלי מצד השכל, שבו מקבל גזירת השם יתברך עליו. כי התורה שהיא סדר מעשה האדם אשר יעשה האדם הם שכליים, כי אם שהאדם הוא מתייחס אל הטבע, מכל מקום מעשיו בלתי מתייחסים אל הטבע. זאת אומרת, לשנות את האדם, להפוך אותו מאדם גס, אדם חומרי, אדם גשמי, לאדם רוחני, אדם שכלי, התורה מסדרת לאדם את הסדר. הוא מביא פה עוד דבר, הוא מביא בחידושי הגודס בין הדור עם חובי זמד בייס, אלמלא לא חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא חמישי חומשי תורה וספר יהושע בלבד, כך אומר מחזל, בין הדור עם חובי זמד בייס. אומר המהר"ל, כי התורה וספר יהושע זה סדר העולם. התורה היא תורת האדם, מה שראוי לעשות ומה שלא יעשה, עד שיהיו מעשיו מסודרים כראוי. ספר יהושע זה חלוקת הארץ. עד שיהיה בו אחד מסודר ומיוש... כל אחד יהיה מסודר ומיושב בארץ כראוי גם כן. ואילו לא חטאו, לא ניתן רק התורה וספר יהושע, שאלו הם מצד הסדר בלבד והבן זה. הייתי אולי מציין פה, להבנת הנקודה הזאת, את המאמר של האיש ביצר. האיש ביצר במאה השילוח... מהשילוח וביסיינקב, זה יסוד גדול בתורה של האיש ביצר, דיברנו על זה בפרשס במדבור, זה נמצא, בשיעורים המוקלטים זה נמצא. באזור פרשס במדבור, כי שם יש את הנושא של הדגלים, ושם ובעוד הרבה מקומות, שם ובעוד הרבה מקומות, בספרי איש ביצר מדברים על הנקודה הזאת שהאדם צריך להכיר את מקומו. כל מה שאדם לא מגיע לשלווה, ולא טוב לו, ולא... לא שלם לו בחיים, זה כי הוא לא נמצא במקום שלו. האדם מתמודד עם חסרונות והוא לא יודע איך להתמודד איתם. כל הבעיות האלה בחיים. וברגע שהאדם יודע מה המקום שלו, והוא יודע מה הוא שייך, הוא יודע מה התפקיד שלו, הוא מכיר את החיסרון שלו, האדם באמת מגיע לשלווה, לנוסו יסרו איש בני ישראל. תנסה אותם. איך תנסה אותם? דגלים. תעמיד כל אחד במקום המתאים, במקום הנכון בשבילו, ואז הבן אדם יחיה טוב. אז הבן אדם יהיה מרוצה מהחיים, יהיה טוב לו איפה שהוא נמצא. הוא יהנה באמת מהחיים בצורה השלמה שלהם. המהר"ל אומר פה משהו דומה. הוא אומר, תורה מעמידה את האדם במקום, וספר יהושע מעמיד את השבטים השונים בארץ ישראל. זאת אומרת, יש את מה שמשותף לכל בני האדם ואת התפקיד הפרטי של האדם, ויש את המיקום של האדם גם בארץ. מקום איפה שהוא אמור להיות. וספר יהושע והתורה וספר יהושע מסדרים את העולם. מסדרים את העולם. וזה בעצם התפקיד. הוא מביא פה עוד ראיות לעניין הזה, שהתורה באה לפרש איך האדם מעמיד את האיברים שלו שיהיו מתאימים לצלם אלוקים. זה בנתיב אהבת ראה פרק א'. המצוות בתורה הם רמח איברים כנגד הצלם, להעמיד את הצלם אלוקים. כשאדם מבולבל, לא טוב לו, האיברים שלו עקומים, זה כואב לו. ברגע שהוא מסדר את האיברים שלו בסדר הנכון שהם אמורים להיות, נחמד לו. זאת אומרת, זה הסדר שצריך לסדר את האדם, וצריך לסדר את העולם. טוב, אבל אם שמנו לב, הרב פה מעריך בלשון לומר איך יהיה, באיזה, שמת לב? כי התורה היא סדר האדם, באיזה מעשה יהיה נוהג, ואיך יהיה מסודר במעשיו. מה ההבדל באיזה מעשה יהיה נוהג לאיך יהיה מסודר במעשיו? אז מהערה 13, הרב הרטמן עומד על זה, והוא מסביר את זה לפי דברי המהר"ל, שיש שלוש פירושים, שלושה הסברים לשם תורה, לשון הוראה, או ציוויים, הוראת הציוויים כמלך המצווה את עמו. דבר שני, זה לשון הוראת חוכמת התורה ומצוותיה, לעשות את המצוות על פי הידיעה הזאת, כן? ההוראה, מה החוכמה שאיתה עושים את החוכמה שמצווה על הציוויים המסוימים האלה. והדבר השלישי, זה לשון הוראת הדרך, שמוליך את האדם לעולם הבא. טוב, הוא מציין פה להערך 56, שם הוא באמת מעריך עם מובאות להוכיח את כל שלושת הפירושים האלה. אומר, הדבר הראשון שכתב כאן, באיזה מעשה יהיה נוהג, זה פשוט מה לעשות, תכלס, פעולות, פעולות. תורה מלמדת אותך מה לעשות, תעשה ככה, תעשה ככה. הדבר השני שהוא כתב, איך יהיה מסודר במעשיו, זה בעצם ההסבר השלישי. איך יהיה מסודר במעשיו, להוליך את האדם אל העולם הבא. איך המעשים שלו יהיו מסודרים. זאת אומרת, גם מה לעשות, וגם מה לעשות כדי להגיע למטרה. זאת אומרת, יש פה שתי חלקים. א', איך האדם בפני עצמו נוהג, ואיך לנהוג בצורה שיגיע למקום הנכון. טוב. אז יש פה שתי חלקים, וזהו עניין התורה. התורה באה לסדר את האדם. עכשיו, וכמו שהתורה היא סדר האדם, כך התורה היא סדר של העולם. עד שהתורה היא סדר הכל. עד שהתורה היא סדר הכל. טוב, הסתכל בי רייסה. ובראלמה, התורה היא הסדר של העולם, כמו שהוא גם יסביר את זה בהמשך. נו, והתורה היא סדר הכל. גם האדם, גם העולם תלויים בתורה, הם הסדר רק, כי סדר האדם הוא נגלה, הוא מפורש בתורה. כן? הסדר של העולם לא נגלה מפורש בתורה. התורה לא מדברת על לתקן את העולם. זה לא קיים בתורה, לא ברובד הגלוי. ברובד הנסתר יש המון דיבור על זה, כן? אבל ברובד הגלוי יש האדם. ויותר מזה, גם השכר ועונש שמדברים עם האדם, מדברים הכל על האדם. אומר, מסביר המהר"ל למה? אומר, כי סדר האדם הוא נגלה ומפורש בתורה, כי אי אפשר זולת זה. כי על האדם מוטל לשמור את הסדר הראוי לו, ולכך הדבר הזה נגלה במפורש לאדם. האדם צריך לשמור את הסדר, התורה צריכה לפרש את הסדר, כי אם לא, מאיפה האדם ידע לקיים את מה שהוא צריך? כן? עוד פעם, התורה כאן הוא מדגיש למטה בהערה 18, לא מדובר פה רק על תורה שבכתב, אלא כמובן גם על תורה שבעל פה. כן? אין דרך להבין מתורה שבכתב לבד מה צריך לעשות, אלא התורה, הכוונה תורה כוללת, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, אבל גם בתורה שבכתב וגם תורה שבעל פה, החלק הגלוי זה החלק של התפקיד של האדם הפרטי. יש גם דברים נוספים, אבל סדר כל העולם כולו גם כן הוא בתורה. בצורה מוסתרת, בצורה נעלמת, לא צורה גלויה, הפוך בה והפוך בה דקול הבא. הכל נמצא בתוך התורה. האדם משיג את התורה, הוא משיג את כל חלקי המציאות, התורה היא סדר הנמצאים, איך התנהגו המציאים, כל סדר המציאות, הוא מביא פה למטה כמה מקומות, דרך חיים, ובירה גוילו, שהרב מעריך בזה, כן? אומר, הוא נכנס לזה גם כן עוד יותר, עם כמה ראיות ודברים, דבר שמוזכר לתורה בהדיה, זה דבר שמגולה לאין כל. דבר שמוסתר בתורה, זה דבר שלא נגלה לאין כל. זאת אומרת, דברים שרואים במציאות, התורה מדברת בגלוי, דברים שנסתרים במציאות, התורה לא מדברת עליהם בנסתר. הדוגמה הכי פשוטה, העולם הזה, העולם הבא. כן? שכר ועונש, התורה מדברת רק על העולם הזה. זה אפשר לראות בעין, על זה התורה מדברת. שכר ועונש לעולם הבא, זה ודאי שזה קיים, אבל התורה לא מדברת על זה. בגלוי, רק בנסתר. התורה מרמזת על זה בכמה מקומות, אבל לא מדברת על זה בגלוי. חזל דורשים, נכון? פרק חלק, הכל, מרמזים את זה, אבל לא בגלוי. למה? כי לא רואים את זה בעין בגלוי. דברים שגלויים בעולם, התורה מדברת בגלוי, דברים נסתרים בעולם, התורה מדברת בהסתרות, ברמזים. הוא מביא פה למטה כל מיני ראיות ודוגמאות לעניין הזה. בסדר, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו. אומר שאין, אבל סדר כל העולם כולה גם כן הוא בתורה, שאין התורה רק סדר העולם, מציאות העולם בכללו. אין התורה רק סדר מציאות העולם בכללו. הוא מציין פה למטה לושן בנצח. אמרו חז"ל, שבס פיחס, שאם לא היו מקבלים התורה, היה הקדוש ברוך הוא מחזיר כל העולם לתוהו ובוהו. וכל מעשה בראשית היו תלויים ועומדים עד שישי בסיוון. אם יקבלו ישראל התורה מוטב, ואם לא יחזיר כל העולם לתוהו ובוהו. וזה מפני, כי אם אין כאן תורה, בטל חוק וסדר העולם, מה שראוי לה להיות נוהג, וסדר שבטל מקצתו, בטל כולו, כי לא שיהיה חצי סדר. החדר מסודר, חצי. זאת אומרת שהוא לא מסודר, כן? אותו דבר גם סדר העולם. אין חצי סדר. אם עם ישראל לא מקבלים את התורה, אז הכל חוזר לתוהו ובוהו. ולכן העולם, בעצם התורה היא סדר מציאות העולם בכללו. וזה שאמרו במדרש, אומר למה זה באמת ככה? שהיה מביט בעולם, הוא ברא את עולמו. רוצה לומר שהתורה בעצמה היא סדר הכל. ולכך, כאשר רצה השם יתברך לברוא את עולמו ולסדר אותו, היה מביט בתורה שהיא סדר הכל, הוא ברא את עולמו. בסדר, היות והיא הסדר של העולם, אז לכן גם היא התבנית שאיתה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. היא גם התבנית שאיתו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כן. יש פה הערות ארוכות. יש פה הערות ארוכות, ואני רק רוצה מתוך ההערה הארוכה הזאת להוציא נקודה אחת, באמצע ההערה 21, במודגשות, יש לו מימוירי ורבי שליטה, שמעתי הערה נפלאה בזה, זה רמושי שפירה. אומר שלשון חכמים זה היה מביט בתורה ובורא את העולם. אומר, למה לא אמרו בקיצור, היה בורא את העולם לפי התורה? מה ההדגשה שהבריאה נעשתה על פי הבטה בתורה דווקא? אז אומר, כתוב בלחס כסיבה סבורתרה בראש הנדלת סייף בייס, בירדיה, צריך שיהיה לפניו ספר אחר שיעתיק ממנו, שאסור לכתוב עוד אחת שלא מנכתב. ככה זה בסבורתרה, נכון? גם הגמרא מפורסמת על רב מאיר שרצה לכתוב מגילת אסתר. כן, אז אסור לכתוב שלא מן הכתב. אז אומר, גם הקדוש ברוך הוא נהג בבריאת העולם. היה מביט בתורה ובורא את העולם. לא רק שהעולם נברא על פי התורה, אלא העולם עצמו הוא כמו תוירה, שהבריאה שלו מחייבת הבטה בתוירה קדומה יותר, כן? אז יש פה את התורה, ובעצם העולם הוא בעצם כתיבה של התורה. בסדר, אולי שונה קצת, באותיות שונות, אבל זה כתיבה של תורה. ואדם צריך את היכולת להתבונן במציאות, לראות את התורה. אבל לכן גם המקיים של העולם זה התורה. הוא מביא פה גם כן עוד בהערה 22, את הביאור של העניין שברא את עולמו דווקא בתורה, זה הרמח עיוורים שסגידים, לכן זה קשור בשין סמכי ימים לחמה, שנת חמה היא שין סמכי ימים, כנגד לא תעשה, כל מיני רמזים וביאורים על העניין הזה שהתורה והמציאות קשורים זה בזה, והתורה היא סיבת המציאות והיא ההסבר למציאות והיא הבסיס של כל המציאות, זה והיה אצלו המון. טוב, מי שרוצה שיראה פה בהערה 22, אני רק רוצה לחזור לנקודה אחת שנגענו בה. בינתיים יש לנו הסבר אחד למה התורה מקיימת את העולם. מה ההסבר שראינו פה? התורה היא סדר העולם. בלי סדר אין חצי סדר. בלי סדר אין לעולם קיום, הכל טוב ובואו. כן? ולכן, קיום העולם זה הסדר על ידי התורה. טוב, דבר אחד. סיבה שנייה, כי ללא התורה, תראו את זה, אני חוזר, הסיכום הזה נמצא בהערה 12, בעמוד חף ד', כן? אומר, בדרך חיים, פרק א' משנה בייס, כי בלי התורה יישאר העולם בחומריותו, ואין בו ממש. זאת אומרת, העולם מתקיים כשיש בו תוכן. כשיש גופה, בלי רוח חיים, אין בה כלום. הרוח חיים של העולם זה התורה. הוא אומר, כאשר יש באדם התורה, הוא נחשב בריאה טובה בעצמו, כאשר יש בו התורה השכלית. אבל אם אין בו התורה, אין האדם בעצמו נחשב טוב, כי חסר ממנו התורה, שהיא השלמת האדם במה שהוא אדם. והוא נמשל כבהמה נדמה, ואין זה נחשב בריאה, אין זה נחשב בריאה, ואין ראוי לו המציאות. זאת אומרת, יכול להיות שזה קיים, אבל זה קיים כחסר טעם, כבהימה. בשביל מה זה קיים? הסיבה של הקיום של העולם, הסיבה ששווה בשבילה לחיות, זה הסיבה של תורה. אדם יכול לחיות, אבל אם אין לו סיבה לחיות, הוא לא חי. הוא חי כמו בהמה, אין ראוי לו המציאות. על דבר זה אמרו חז"ל, כן, הוא מביא את כל הסיבה הזאת, על התורה, קיום העולם בעצמו הוא התורה, כי שלמות העולם בשביל התורה, יום השישי, כן, הרמז הזה שאמרנו, שהוא הסיבה של העולם, ואז זה הסיבה שהעולם היה תוהו ובוהו, כן? הוא אומר, אין בו ממש. תוהו ובוהו הוא לא הכוונה כאן שהוא יחזור לאפס, אלא אין בו ממש, הוא עולם בלי סיבה, עולם בלי ממשות, עולם בלי... והתורה נותנת סיבה לקיים את העולם, ואז העולם הוא לא תוהו ובוהו. זה המהלך השני בדברי המהר"ל. המהלך הראשון היה סדר, המהלך השני אומר סיבה לקיום העולם, המהלך השלישי, וזה מובן מדרוש של התורה, שלולי התורה אין לעולם חיבור אל העליונים. זאת אומרת, סיבת קיום זה סיבה בפני עצמו. פה אומר חיבור, כי אין קיום לחצי דבר. בסדר? העולם הזה בפני עצמו הוא חצי דבר. שמיים וארץ תלויים ועומדים עד שישי בסיוון, יקבלו ישראל את התורה מוטב, וימלך זהו בעולם לתוהו ובוהו. כל זה מפני, אומר המהר"ל בדרוש על התורה, כי על ידי התורה יש חיבור לעליונים ותחתונים, ואם יקבלו התחתונים התורה, אז הוא החיבור הזה, ואז יש להם הקיום מצד התחברם יחד. ואם לאו, יחזור הכל תוהו ובוהו, שאי אפשר להתקיים בהיפרדם והתרחקם בריחוק והבדל מחולק. ואם כן, מצד שהתורה מחברתן, היא המקיימת אותם. בסדר? אז פה יש לנו סיבה שנייה, שבעצם סיבה שלישית כבר. סיבה שלישית שמדברת על חיבור. אז הסיבה הראשונה הייתה סדר, סיבה שנייה הייתה סיבה לקיום העולם, סיבה שלישית חיבור, ועכשיו יש לנו את הסיבה הרביעית. הוא אומר, בדרך חיים, פרק ה' משנה א', לולי התורה בטלים ישראל, ואז כל העולם בטל. בראשיס, בשביל ישראל, שנקראו ראשית. אם מקבלים ישראל את התורה מותם, אם לא יחזור, כי התורה היא השלמת הבריאה. כי כל מעשה בראשית תלויים באדם, שכל העולם נברא בשביל האדם, והשלמת האדם הוא בתורה. לכן ניתנה הקדוש ברוך הוא תנאי מייסה בראשיס, שאם אין התורה בטלים ישראל, ואם ישראל אינם, אין ראוי אל שאר בני האדם הבריאה, ואם אין האדם, שאר הנבראים למה. זאת אומרת, העולם נברא בשביל שיתקנו אותו, בשביל שיהיה עם ישראל שיעשו פה עבודה בעולם. ואם עם ישראל לא מוכנים לקחת עליהם את הג'וב הזה, אז אין סיבה לקיום שלהם, של עם ישראל. ואם אין סיבה לקיום של עם ישראל, אז בשביל מה בן אדם? ואם אין בן אדם, אז בשביל מה כל העולם הזה? מה המטרה? המטרה של העולם בעצם מתבטלת, שהמטרה של העולם זה עם ישראל. אז היה לנו פה, אם שמת לב, ארבע סיבות. הסיבה הראשונה זה, כמו שאמרנו, סדר. סדר העולם זה התורה. אם ביטלת את סדר העולם, ביטלת את העולם. אם אין סדר, אין עולם. אין חצי סדר. הסיבה השנייה זה סיבה לקיום העולם. אין סיבה בלי זה. הסיבה השלישית, הטעם השלישי שראינו פה, זה מה שראינו, כי אין חיבור. חיבור וקשר אל העליונים. והסיבה הרביעית זה עם ישראל. כי עם ישראל בלי קבלת תורה לא קיימים, ואם אין אותם, אין סיבה, אין מטרה לקיום העולם. זה לא סיבה, זה מטרה, זה שתי דברים שומעים. מטרה לקיום העולם. מעניין, הגמרא אומרת גם כן בעביד הזורא, שאלפיים שנה לפני שנברא, לפני שניתנה תורה, נקראים אלפיים שנות תוהו. מה זה אומר אלפיים שנות תוהו? כי לא הייתה תורה בעולם. אז יכול להיות, לפי המהלך הפשוט, וכך גם נשמע מדברי המהר"ל אצלנו בנתיב התורה ובנצח, שהעניין הוא בעצם הסדר, נשמע שהקיום הפיזי של העולם תלוי בתורה, נכון? העולם נברא קיום פיזי ככה, והקיום הפיזי תלוי בזה. אבל לפי זה תוהו, זה לא כפשוטו. אבל פה אתה רואה תוהו. זאת אומרת, העולם ימשיך להתקיים. רק מה יהיה הבעיה? העולם ימשיך להתקיים, אבל לא בצורה הנכונה שלו. זה אלפיים שנות תוהו, כמו שלפני שאברהם אבינו הגיע. שם יעזרנו.